להלן שיעור מפי ראש ישיבת סום האום העיניכם, כבוד הרב שלמה אופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח בפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
יש סייעתא דשמיא כשלומדים הרבה ביחד, למה? כבר הגענו לעמוד 129. אם היו עכשיו אומרים לבן אדם כך, תלמד 129 דפים, איזה כבדות הייתה לו, איזה... אבל עוד, כל יום דף, כל יום דף, כל יום חצי דף, לאט לאט זה הולך ו... פרוטה לפרוטה, כמו שהגמרא אומרת, בסוף יש לך אוצרות גדולים. אף פעם שאדם לא התייאש מהתורה. אמר רבי טרפון, היה רבו של רבי עקיבא, לא עליך המלאכה לגמור. אדם בא, נכנס לבית מדרש, אף, הוא בגיל 40, הוא אומר, וואי, הנשים פה, נשים פה 30 שנה למדו תורה, איזה 30, מגיל 3, 37 שנים למדו תורה, אני מאחר את הרכבת, אני בא לפה בגיל 40, מה אני עושה פה? הוא רואה את כל הספרים, אין מילימטר בלי ספר, כל כך הרבה חומר, איך אפשר לגמור את הכל? אמר רבי טרפון, לא עליך המלאכה לגמור. מי שהלך בחשיבה הזאת, הוא לא למד כלום, הוא התייאש, הוא עזב את הכל. אם אדם יש לו ביטחון בהשם, עוד יום ועוד יום, עוד טיפה ועוד טיפה, הטיפה מצטרפת לאוצר גדול. כי רבי טרפון אומר בהמשך, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אין לנו רשות לוותר על המלאכה הזו, על עסק התורה. יש קושייה מאוד גדולה. כתוב, אין לך בן חורין, אלא זה העוסק בתורה. מצד שני, בא רבי טרפון ואומר, ולא אתה בן חורין, להיבטל ממנו. כלומר, שמי שמתבטא ממנו נקרא מה? אז תחליטו, תנאים, מה קורה פה? שלוש תשובות בערך היו באמת יפות. צריך לשאול יותר עמוק, אם יש עוד תשובות. צריך לחפש תשובה שבכל זאת, שניים מדברים על אותו חופש. ואז זה יהיה באמת תירוץ יפה, מי שימצא תירוץ לזה. כלומר, אתם לקחתם את המילה חופש, אמרתם, לא, הוא מתכוון לזה, הוא מתכוון לזה. לא. תנסו להסביר ששניהם מתכוונים לאותו חופש בדיוק, לאותו בן חורין. איך זה אומר כך וזה אומר. כותב רבי נתן, וכל זה מקבלים כוח מבחינת הזקן לקדושה, שהוא העיוור הנ"ל, שהוא בחינת זקן שבזקנים סבא דסבין. שזכה לזקנה דקדושה כזה, עד שאמר שהוא זקן מאוד ויניק מאוד. דרך אגב, אם היו נותנים לאדם בחירה, את מה ודאי היית אומר שאתה לא מוכן להיות? משמע מרבנו כאן שהעיוור זה הכי נורא. כי הוא לוקח את זה רוחנית, כן? הלאה, שממנו מקבלים כל הצדיקים כוח להתחזק בעבודתם, לחדש כוחם. בעבודתם בכל פעם, ועל ידי אלו הצדיקים הגדולים שמתחילים בכל פעם מחדש, ואפילו כשמגיעים למדרגה הגבוהה שבמדרגות, אפילו למדרגת בני העלייה הגדולים, אף על פי כן אינם מסתפקים עצמם בזה, רק הם אומרים מי יודע מה שיש עוד להשיג. מתחילים בכל פעם מחדש, איזה יופי, מי יודע מה יש עוד להשיג. וכמו ששמעתי מרבנו ז"ל, הרבה בעניין זה, כמבואה במקום אחר, עד שבאים בכל פעם להשגות חדשות נפלאות ונוראות, על כן בכוח הצדיקים כאלו, בכוח הזה יכולים להתחדש בכל פעם אלו הנופלים. דרך אגב, צריך לדעת שלא חייב להיות סימנים חיצוניים לזה שהאדם הולך ומתעלה ומתקדש. לא חייב להיות סימנים חיצוניים. יכול להיות שהאדם בגיל 70 הוא הגיע לדרגה מאוד מאוד גבוהה, ובגיל 72 הוא בדרגה שאי אפשר לתאר ולשער. אי אפשר לתאר ולשאר מה הוא עשה בשנתיים האלה, מגיל 70 עד 72, למרות ש-70 שנה הוא רק עבד את השם, וכל שנה הוא השיג יותר ויותר. יכול להיות שבגיל 72 הוא יהיה בהשגה שגיל 70 זה כמו כיתה ג' ולמרות הכל, מבחינה חיצונית, אתה מסתכל עליו, אתה לא רואה שום שינוי. זה לא חייב להיות שהשינוי בא לידי ביטוי באיזשהו סימנים חיצוניים. אתה יכול להסתכל עליו, הוא נראה צדיק רגיל, כמו שהיה לפני שנתיים. אבל מי יודע מה קורה בתוך נשמתו פנימה, במוח, בהשגות, עד לאן הוא מגיע, עד לאן הוא רואה, עד לאן הוא בעצם חווה את החוויות הרוחניות. כמו ששכיח אתה, הרבה בחושך הגלות הזה, שהתגברה הסיטרה אחה והבעל דבר מאוד על כל הרוצה להתחיל לעסוק בעבודת השם, מפילים אותו בכל פעם, כל אחד ואחד כפי מה שמפילים אותו חז ושלום, רחמנא ליצלן. וצריכים לחזק אותם לאחיותם בכל פעם, בשבעה משיבי טעם, שלא יתייאשו עצמם לעולם ויתחילו בכל פעם מחדש כנל. רואים את זה דרך אגב, האינדיקציה של חלישות הדעת היא באה לידי ביטוי בעיקר בתפילה. היום יש מנהג כזה של הרבה, לא רוצה להגיד של מי, אבל הרבה הרבה הרבה, שבאים לתפילה ושמים תפילין, ואחרי 10 דקות, בואו נגיד רבע שם כבר בחוץ. קריאת שמה, 18, ויש לו הרגשה טובה, כי הוא מתפלל בשטיבלך, מתפלל עם הציבור, והוא נכנס לתוך המניין, והוא כאילו כבר חלק מהם. הרי מה היה קורה? אם הוא היה גר באיזה עיר שיש שם רק מניין אחד, אז הוא היה מתבייש לבוא באיחור. אבל פה שיש מניינים אחרי מניינים, אתה נכנס, נשלף לאיזה מניין, אתה עם התפילין בחוץ, כל שכן מי שיש לו גם תלית, אז יש לו הרגשה מאוד טובה, הנה אני התפללתי, מה? התפללתי 18, עניתי חזרת השץ. גם בהרגשה, בהרגשה אתה לא מרגיש רע עם עצמך, למה? אתה התפללת, מה? הנה יצאתי עם כולם, העיקר מתי לצאת, לא מתי להיכנס, יצאתי עם כולם. אבל מה? זה בניין בלי עמודים, בניין בלי קומות. בניין בלי קומות, ואם זה פעם אחת בכמה זמן, ואדם מאוד אנוס וחלוש, אבל אם זה הופך להיות מנטליות והרגל, בעניין של מה בכך, וכל יום ככה, כל יום להרגיל, זה נעשה לו כיתר. וזה בא, זה הביטוי האמיתי של חלישות הדת, שאדם אין לו כוח לעבוד את השם. אז לכן צריך העיניים של למעלה רואות מי באמת, מי מתחיל, מי גומר. אני לא מדבר על אונס, אונס, מקרים חריגים. אפילו עם שבועיים אדם מתפלל כך, אבל הוא לא שלם עם עצמו, זה גם בסדר. הוא לא שלם, יש לו כאב לב על זה, זה גם בסדר, הוא לפחות יש לו כאב לב. אבל אם אדם כבר שענן, וזה החיים שלו, להתפלל ככה, לעשות רק 18, זה בעיה. אז מה שרבנו כותב, רבי נתן כותב כאן, שהסיטרה אחת התגברה כל כך, הוא מדבר בעיקר על זה. להתחיל לעסוק בעבודת השם, שבעיקר עסק עבודת השם, באמת, זה הביטוי של זה, זה תפילה בחיות. כמו שברוך השם פה בישיבה, מרגישים שהקירות מתפללים, לא רק הנשמות. כל הקירות פה מתפללים. כמעט נופלים ב-18. כל אחד ואחד כפי מה שמפילים אותו חז ושלום. היה פה, מישהו נכנס לפני איזה שבועיים פה בקבלת קהל, זה היה פה י"ג מידות של רחמים. אז הוא אומר לי, איזה יופי. התחיל ממש כל כולו כמעט לבכות מה-י"ג מידות של רחמים. מפילים אותו בכל פעם, כל אחד ואחד כפי מה שמפילים אותו חלילה וחס, רחמנא ליצלן, וצריכים לחזק אותם ולהחיותם בכל פעם בשבעה משיבי טעם, שלא יתייאשו עצמם לעולם ויתחילו בכל פעם מחדש. וכל זה הכוח מקבלים מצדיקים הנ"ל. כי כל מה שהחולה גדול ביותר צריך לרופא גדול ביותר, כמבואר במקום אחר. כולם מבינים, נכון? זה המשפט העמוק הזה. זה המשפט הזה. כמה שהחולה גדול יותר, הוא צריך רבי גדול יותר, צריך רופא גדול יותר. כי מחמת עוצם כוחם והשגתם של אלו הצדיקים הנ"ל, שהתחילו בכל פעם מחדש והשיגו בכל פעם יותר ויותר גדולת חסדי השם, איך הוא יתברך חושב מחשבות בכל עת לבל ידח ממנו נידח. על ידי זה יש להם כוח להמשיך חיות והתחזקות חדש לכל הנופלים, לחזקם ולעוררם בכל פעם שלא יפלו משום דבר לעולם. רק יעריכו הפעם ברוחם על הכל ויאמינו בהשם ובכוח הצדיקים האמיתיים, כי לא אפסו חסדיו לעולם, והתחזקו להתחיל להתקרב להשם יתברך מחדש בכל פעם בכל מה שיכול. כי בכוח אלו הצדיקים שהתחילו בכל פעם מחדש, כלומר רבי נתן כאן אומר לך סימן לצדיק אמת שהוא כל פעם מתחיל מחדש, ואז שהוא מתחיל כל פעם מחדש הוא כל כך משופשף בעבודת השם שהוא זה שיכול לרפא אחרים, שאפילו כשהגיעו למדרגה הגבוהה שבמדרגות שנדמה שאין מעלה גדולה מזו, ואשר באמת הוא מעלה ומדרגה נפלאה. אני לא בא אומר רבי נתן נגיד זה כלום, זה מעלה נוראה ונפלאה ונוראה מאוד, שכמה צדיקים גדולים ונפלאים לא זכו לזה, והם, הצדיקים האלה, אף על פי שהגיעו לזה ויותר ויותר, אף על פי כן לעולם לא היו מסתפקים בזה וחשבו מחשבות בכל פעם להתחיל מחדש. זה מדהים, אה? לאלוקנו אין חקר לתבונתו. אף על פי שלא יודעים עוד שום שם של מדרגה גבוהה יותר, כלומר באותו רגע הם יהיו בטוחים שאין דרגה יותר גבוהה מזה. אבל כל פעם הם רצו מצד הרצון להתחדש מחדש, להגיע גבוה יותר. אף על פי כן היו אומרים, מי יודע מה יש עוד למעלה? ועוד ששמעתי מרבנו ז"ל, כתוב שרבנו ז"ל הגיע לדרגות הנוראות האלה, שכל מה שכולנו יודעים, מה שאפילו זה נקרא מעשה מרכבה שאסור לגלות בחוץ, אז לדרגות שהוא הגיע. לא כל אחד מותר להגיד לו את הדרגות שהוא הגיע. אבל אומרים שמה שהוא הגיע לזה זה רק בלה שהוא אחז בעניין הזה. שכל פעם הבא לדבר היה מראה לו שזהו. מה אתה רוצה יותר מזה? אתה כבר יודע את הגלגול של כל בן אדם, אתה כבר יודע מה כל בן אדם עבר, אתה כבר יכול במבט עיניים לתקן נשמות. מה אתה כבר רוצה יותר מזה? אתה רואה מעבר לקיר, אתה רואה מה נעשה בארצות הברית באותו רגע אצל מיליון איש. מה אתה עוד רוצה? מה אתה עוד רוצה? מה, אתה רוצה להיות אלוקים? אז העקשנות שאני יכול, שכנראה אין סוף, אין סוף זה אין סוף ממש, זה לא יש סוף, זה אין סוף, זה מה שהחזיק אותו להגיע לכאלה דרגות נוראות. שפעם אחת היה מצטער מאוד לפניי ואמר, איך זוכים להיות יהודי? והיה בעיניי לפלא גדול, מחמת שזה סמוך גילה נפלאות ונוראות. איך אתה שואל שאלה כזאת? אתה רואה מסוף עולם ועד סופו יותר מנביאים גדולים. איך אתה אומר כזה דבר? איך אפשר להיות יהודי פשוט? אז זה לא יאומן, גודל ההכנעה והשפלות והפחד מהשם רגע אחרי רגע שהיה לרבנו הקדוש. ענה ואמר, מי יודע מה שיש עוד להשיג? כי לא, מעולם לא עלה על דעתי לבקש ולחשוף להגיע להשגה כזאת ומדרגה כזאת. אמר לעצמו רבנו הקדוש, מה, לפני 4 שנים חשבתי שאני אגיע למה שהייתי לפני 4 שנים? האמנתי שאני אגיע לזה? אז מי אמר לי שבעוד 4 שנים אני לא אגיע למשהו שאני, אם אני לא אחשוף אליו, אני אתחרט על 4 שנים האלה הבאות, שלא התאמצתי. לא עלה על דעתי לבקש ולחשוף להגיע להשגה כזאת ולמדרגה כזו. על כן מי יודע גם אתה מה שיש עוד להשיג. וכן היה דרכו לעולם כל ימי חייו, ואפשר להעריך ולספר מזה מכאן. העיקר זה לחשוף, העיקר זה לא להאמין שזה הקץ וזה הסוף, אלא אין קץ, אין קץ למדרגות שאדם יכול להגיע, אין קץ. בטח שכדאי לבקש. מה זה כדאי? חייבים. אם לא תבקש רוח הקודש, אתה תישאר בסוף בכיתה א'. לא מצד האורות והרושם, אלא מצד האמת, ריבונו של עולם, אתה יודע מה אני רוצה. אני מאמין שכל ה-20 20 ואם אני בן 28, אני בגיל 10 נגיד אדם התחיל לקלקל, חס ושלום, 13 אני יודע, אני מאמין ש 25 שנים של עבירות, אני מאמין שאתה יכול להפוך לי אותם לזכויות. כתוב בפירוש, כל העבירות יכולות להפוך לזכויות. בגלל זה בעל תשובה יש לו יותר סק של מצוות מאשר צדיק גמור. כל העבירות הפכו להיות זכויות. ובתנאי שהוא עובד את השם בשמחה, באמונה, שהשם רחמן, השם רחמן, השם אין לו קץ לרחמים שלו. רק מה? צריך לבקש רוח הקודש ולהגיד, ריבונו של עולם, תציל אותי מגאווה. תציל אותי מגאווה. זה הדבר הנורא ביותר, כי זה יכול להפיל את האדם עם רוח הקודש הכי גדולה להיות בלעם הרשע. אז רוח הקודש פתאום תתפרץ לכיוון השני. מה זה ייתן לו? יש דבר יותר נפלא מזה? מה, אתה רוצה לומר שלא היית רוצה את זה? זה דרגה שמסילת ישרים כותב אותה. נבואה זה אחד מהמדרגות שכל הצדיקים רצו להגיע אליה. כלומר, תנאי ראשון להגיע לנבואה זה לעבור את כל הסדרה לפני כן, של לשבור את המידות, התאוות, הכל. אבל אם אתה לא תרצה רוח הקודש, איך תשבור את התאוות? למה אתה רוצה לשבור את התאוות? כדי ללמוד תוספות יותר טוב, להבין את התוספות, אתה תבין, אל תדאג. אז לצאת מהנפש הבהמית, לגמרי לגמרי, זה רוח הקודש. אין ספק. אם אתה יוצא לחלוטין מהנפש הבהמית, אתה מגיע לרוח הקודש. אם רבנו הקדוש, התאווה הנוראה אפילו הייתה בשבילו גועל נפש, בסירחון אחד גדול, זה אומר שוודאי שרתה עליו רוח הקודש. אז מה? מה? אז מה? מה שרה עליו? זה ברור שזה, באתליה. זה תלוי בזה. כל העניין זה, אם אדם מבקש את זה בגאווה, אז זה לא מסתדר. אם אדם מבקש את זה בהכנעה אמיתית, מה הבעיה? מה, הנביאים שרו מסוף העולם ועד סופו, הם היו החכם? הם היו החכם אבל? או שהם היו אתם? ביקשו, קיבלו? רוח קודשך תיקח ממני. כן, בקודש חזיתיך, לראות עוזך וכבודיך. מה זה? פשוט שדוד המלך היה רואה הכל. מה זה בארצות החיים? ארצות החיים, זה, 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 זה פה, ארצות החיים. אנחנו עדיין באור של רבי נתן. וזהו בעצמו, בחינת בקי בהלכה, המובא בתורה, קרא את יהושע, אין שם, שכתב שם שכל מי שרוצה לעשות תשובה, צריך להיות בקי בהלכה. מה הכוונה בהלכה? אין הכוונה היא, ברור שהכוונה בפשט זה ההלכה של מה מותר ומה אסור. ראינו במשמר ביום חמישי, מאז שנחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. מה הכוונה דלת אמות של הלכה? שמאז שבית המקדש נחרב, אז אין לשם יתברך אלא דלת אמות של עצם רצונו יתברך, שזה הרצון של השם יתברך מונח בתוך התורה הקדושה. השם יתברך גילה לנו את עצם חוכמתו ורצונו בתוך התורה. התורה הייתה קיימת את התקעת דורות לפני בכלל נקודת האפס של הבריאה, לפני תחילת האור, לפני הבריאה בכלל. הייתה מציאות של הרצון האלוקי. והרצון האלוקי הזה היה מתלבש בתוך המצוות עצמם. תרי"ג מצוות, נכון? דרך אגב, אתם יודעים שגם בתורה, בתורת הרפואה הסינית, גילו שיש 365 מוקדים במערכת העצבים של הגוף, ששם המקומות הרגישים ביותר. זה בדיוק כמו כנגד מצוות לא תעשה. יש לנו תרי"ג מצוות, 365 מצוות לא תעשה, ורמ"ח 248 מצוות עשה כנגד דבריו של האדם. אבל מה שכאן רבי נתן, כשרבי נתן אומר, מה שרבנו הקדוש גם אומר בעניין של, של בקי ברצו, בקי בשוב, הכוונה יותר עמוקה. בקי ברצו, בקי בשוב, בקי בעיל, בקי בנפיק, בחינת אם עסק שמיים, שם אתה, והצעי השול ינקה. שגם אם אני עולה למעלה, למדרגות גבוהות ונוראות, והגעתי להשגות נוראות, שאני יכול לראות אפילו מה קורה מעבר לבניינים, בלי אפילו שום רדאר, ואני יכול לראות מה קורה במרחקי הים, ואני יכול לדעת מה קורה לכל אדם, כמו שאריזה היה יודע על כל אדם את הגלגולים שלו, והיה יודע, וגם בדור שלנו רואים צדיקים שיש להם ראייה רוחנית ורוח הקודש והסתכלות. אז גם כשאדם מגיע לדרגות מאוד גבוהות, אנחנו צריכים לדעת, אם עסק שמיים, אם אני אעלה לשמיים ואני אגיע לדרגות שמיים, דרגות גבוהות, שם אתה. אני צריך לדעת שאתה עדיין ריבונו של עולם רחוק ממני, שעוד יש לי הרבה הרבה מה לעבוד. והציע השאול הנקה, גם כשאני יורד למטה לשאול תחתיות, ונפלתי למקומות מגונים ולא נעימים, והפלתי את הגוף לכל מיני חטאים, וסרחתי ומעדתי וקלקלתי הרבה, אני צריך לדעת שהשם יתברך הנקה, הציע השאול הנקה, זה ישון נוכח, אתה כאן, ריבונו של עולם כאן איתי, תמיד הוא איתי. אין, השם יתברך לא עוזב שום בריאה, כי הרחמים העליונים אין להם גבולות, אין לנו יכולת השגה עד כמה, עד לאן מגיעים הרחמים למעלה. היינו שצריכים לראות להתקרב לשם יתברך תמיד בכל מקום שהוא, בין בעלייה בין בירידה, כי ממילא כש תהיה הגאולה ובוא משיח, מה שעומד לקרות כל רגע, ממילא האמת תתברר בעולם, ואז כולם ירצו להתקרב אל השם, כולם יכירו באמת. רק לא בטוח שלכולם תהיה את הזכות כשכבר תהיה התגלות הגאולה. ואפילו אם הוא בשאול תחתיות, אדם שירד לשאול תחתיות, לעבירות חמורות של קריטות, של, 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 של עריות, של תינופים, גם משם יכול להתקרב אליו יתברך בבחינת והציע שאול ינקה, וכל זו בבחינת עריכת אפיים. מה שאמרנו שיש כוח בתפילין לגרום לאדם עריכות אפיים. התפילין, כשאדם מניח תפילין הוא מושך אור מיוחד, עוצמות מיוחדות מהאור העליון, שנותנות לו וגורמות לו להיות בעל ערך אפיים. מה זה ערך אפיים? לבטל את הכעס, לבטל את את הפזיזות, להיות מתון ולהיות רגוע, וזה הכוח של התפילין. הכוח של התפילין זה לגרום לאדם הכנעה, להאריך רוחו תמיד כל יום חייו, יהיה איך שיהיה. לא ייפול משום דבר שבעולם, ויתחיל תמיד להתקרב אליו, תמיד להתחיל מחדש. וכן לא יעף ולא ייגע לעולם. זאת אומרת, אם אדם מבין שפה מונח כל החיים שלו, כל האנשים שתלויים בו. פה, בדבר הזה, בעצם קיום הרצון האלוקי, שם מונח כל האמת. בכל שכן, העולם העליון שלו, העולם הבא שלו, שזה עיקר, עיקר התכלית, שזה העולם הבא, שברור, ברור שאין כאן אדם שחי לנצח. כולם בסופו של דבר מתקפלים מפה. כולם מתקפלים מפה. האדמה שאנחנו דורכים עליה 70 שנה, 30 שנה, 100 שנה, כל אחד כמה שהוא חי, היא בסוף מתקפלת עלינו ודורכת עלינו. ונמצאים תחת האדמה. זו גזרה שהיא לא כתובה בתורה סתם. היא מוחשת במציאות, כי אפר אתה ולאפר תשוב. אפילו אם זכה לעלייה גדולה למדרגה גבוהה, אף על פי כן ידע שגם בשמיים נמצא השם יתברך בבחינת אם עסק שמיים שם אתה. זאת אומרת, כמו שהגמרא אומרת, שאפילו צדיקים גמורים, הם צריכים לדעת שעדיין יש עוד מה לעבוד. אפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, זוכרים? שאף על פי שנדמה לו שעלה לשמיים, עדיין הוא צריך לבקש את השם יתברך ולהתחיל מחדש, כי גם בשמיים נמצא השם יתברך, כמו שכתב רבנו בתורה, כי תצא למלחמה לאויביך. שכל זה הוא בחינת עריכת אפיים, שזוכין על ידי מצוות תפילין. וזה בחינת מעברתה. מעברתה זה איפה שמכניסים את הרצועה. בחינת מעבר יבוק, כי יבוק הוא אותיות בקי. בחינת בקי ברצו בקי בשוב. מה שכתב שם רבנו זל בעצמו, שבחינת בקי הוא בחינת יבוק. וגם יבוק בגמטריה, הוויה אלוקים. בחינת בהשם העלל דבר, באלוקים העלל דבר. השם זה מידת הרחמים. גם כשהשם מאיר לי רחמים, והכל הולך לי, והכל זורם, והכל חלק, העלל דבר. באלוקים זה מידת הדין, כשלא תמיד הולך, ומצרים לי את הצעדים, ומעמידים אותי בניסיונות, ופה מקשים עליי, ופה מכניסים אותי לפינות, ופה אני בלחץ, ופה אני בדוחק, ופה הפרנסה יורדת, ופה לא מאירים לי פנים, ופה אני נמצא באהבה נפולה שאני כל כך רציתי שהיא תתקיים, אבל פתאום מפילים לי אותה מול העיניים. או כל מיני דברים כאלה, צריך לדעת שאת השם יתברך אף פעם אסור לשכוח. היינו בין במידת הרחמים, בין במידת הדין. בין בטיב ובין באקו, בין בעלייה, בין בירידה. תמיד צריכים לעבוד את השם יתברך ולהעריך רוחו, לבל ייפול ולא ייגע ולא יתבטל מתשוקתו לשם יתברך משום דבר שבעולם. לכל זה זוכים על ידי התפילין. איזה כוח יש בתפילין. אם אדם רק יודע, ברגעים שהוא מניח תפילין, איזה אור עצום נמשך עליו. זה נקרא אור של החוכמה העליונה. אור של ספירת החוכמה. זה אור של מיליארדים של שנות אור, שאי אפשר לתאר ולהבין איך האור יורד לעינה. זאת אומרת, אם תיקח כל חבל שבעולם, ותתחיל לקשור על הידיים, או כל המצאה מסוימת, כדי לנסות ליצור מצב של המשכת האור, אפילו אם תעשה תפילין מעודרים, מבחינת הצבע והצורה וארבע בתים למעלה, ותשים אותם במקום הנכון, וזה יהיה מאור של בהמה טמאה, התפילין האלה לא ימשכו אור, ימשכו חושך נורא. אם יש לאדם למשל תפילין מאור של בהמה טמאה, הם לא יוכלו למשוך את האור. או כל טעות קטנה בתפילין מבטלת את כוח המשכת האור. שמעריך רוחו על הכל, שזה בחינת הרצועות ארוכות העוברות במעברתה של זה, שהידי זה עוברים על הכל. על כל היסורים והמניעות והבלבולים הנמשכים מרצועה בישה, ונתבטל הכל כנגדו על ידי בחינת עריכת אפיים. הרצועה, אף על פי שבמושג הפשוט שלה זה מלכות, במושג של התפילין הרצועות באות להגיד את הדבר ההפוך, לבטל את הרצועה הרעה, למשוך רחמים וחסדים, עריכות אפיים. בגלל זה הרצועות הן ארוכות, לגרום, ליצור מציאות של עריכות אפיים, של סבלנות. הכוונה היא לוותר לבני אדם, אבל לא לוותר ליצר הרע. כשאדם מוריד את הראש ומוותר בשעת מריבה ובשעת מחלוקת, הוא יודע להוריד את הראש ולהיות בהכנעה, זה נקרא שהוא מוותר, הוא מוותר בעצם לבן אדם, אבל הוא עקשן עם היצר הרע. הוא אומר ליצר הרע, אני מתעקש איתך, אתה לא תפיל אותי, אני נשאר עקשן בעבודת השם. וכשאדם מתעקש עם בני אדם ועומד על שלו, אז יוצא שהוא מוותר ליצר הרע. מוותר לכוחות הרשע שבעולם. זה בחינת ויעבור השם על פניו בי"ג מידות הרחמים, שזהו בחינת מעברתה, כי אז כשעבר השם על פניו, אז גילה לו השם יתברך 13 מידות של רחמים, שהם תלסר תיקוני דיקנה, ושם נאמר, וימהר משה ויקוד ארצה. כגמר שאת מה הוא ראה? מה ראה משה? ערך אפיים ראה, שזה בחינת תפילין. שעדי זה עוברים על הכל וזוכים להתקרב אליו יתברך. אדם שהניח תפילין בבוקר, יש לו מאור פנים שונה מאדם אחר. יש לו הערת פנים, יש צדיקים גדולים שזיקחו את העיניים ותיארו את השבעה קנה המנורה של המוח, ומצליחים אפילו להבחין באדם אם הוא הניח תפילין באותו יום. וזה בחינת מעברת, בחינת ועבור כנל. כלומר, המעברת זה רמז לבעבור השם על פניו, ששם בי"ג מידות הרחמים יש את כל העניין של האריכות הפיים ולעבור על כל מה שקורה לי, ולא לוותר, לא לוותר על עבודת השם. כי אז כשעבר השם על פניו וגילה לו 13 מידות של רחמים שהם תלסר תיקוני דיקנה, אז גילה לו בחינת אור התפילין, כמו שכתוב שם בפרשה: אני אעביר כל טובי על פניך, וראית את אחוריי ואת פניי לא תראה. ודרשו רבותינו ז"ל, זה קשר של תפילין. איך אומרים בשיר של שיר הייחוד? קשר תפילין הראה לעניו תמונת השם לנגד עיניו. זאת אומרת, בקשר של התפילין כל תמונת השם נראתה לו, כביכול. כי עיקר התפילין נמשכים משם, מבחינת תיקון הדיקנה. שם 13 מידות, שהוא בחינת ערך אפיים נזכר לאל. דרך אגב, גם זה משהו שגילו את זה לא מזמן. כל יד שאתה מחלק אותה לשבע חלקים, בדיוק כמו הרצועות של התפילין, כל מקום מדויק של חלוקת השבע, זה מקומות מרכזיים של ריבוי אנרגיות. שם בנקודות האלה מרפאים. אז גילו שיש את זה כאן, וכאן, בדיוק כששמים תפילין, וכאן וכאן. זה המקומות הכי רגישים מבחינת זרימת האנרגיות. ומרפאים הרבה רפואות קשורות דווקא למנגנונים האלה. טוב, רבי נתן, ועיקר עריכת אפיים זוכים אל ידי ארץ ישראל. כדאי שמברכים ברכת המזון, כשאומרים על הארץ ועל המזון, חייבים לכוון על להודות על ארץ ישראל. ממש זה, יש אומרים שזה מעכב. להודות על זה שאני גר בארץ ישראל, על זה שיש לי את ארץ ישראל, על הארץ הטובה. בעיקר עריכת אפיים זוכים על ידי ארץ ישראל, שהוא בחינת אמונה. נכון שהיום הארץ מלאה מתח בגלל הגלות, גלות שלא הייתה מאז בריאת העולם, זה הגלות הקשה ביותר, כי זה גלות הנפש. ואנחנו, לכאורה, נראה כאילו אנחנו בגאולה, כי עם ישראל בארצו, אבל אסור לשכוח שרוב עם ישראל לא בארצו. ואם הוא בארצו, אסור לשכוח שאנחנו נשלטים על ידי חוקי מדינה שהם נגד תורת משה רבנו. וכתוב שאין גלות יותר נוראה מזה. זה הגלות הנוראה ביותר. בעיקר עריכת אפיים זוכים על ידי ארץ ישראל, שהיא בחינת אמונה. כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל, ומהר משה ויקוד ארצה. וזהו בחינת תפילין, כי פרשיות שבתפילין מדברים מארץ ישראל ואמונה. כי עיקר שתי פרשיות הראשונות הוא מעניין יציאת מצרים וביאת ארץ ישראל. כמו שכתוב שם, זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים מבית עבדים, ורק הביאך השם אל ארץ, לא כנעני. לכן פרשה שנייה מתחלת, ורק הביאך. כי עיקר התפילין הם מבחינת עריכת אפיים שזוכים על ידי ארץ ישראל. כלומר, כמו שלמדנו בכל הדפים האחרונים, יש כוח בתפילין לגרום לאדם רגיעה. כמובן, אם אדם מניח את התפילין הנכונות ובצורה הנכונה, יש לה כוח לתפילין לגרום לאדם עריכות אפיים. שהוא הפך מצרים שהיא מלאה גילולים ועבודה זרה. שהוא הפך אמונה. ועל כן, כשהוא במצרים נאמר בהם ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה זרה, שלא יכלו להתקרב להצדיק. למה? כי במצרים היה בחינת קוצר רוח. המצרים זה היו שכולם שטופי זימה ומידות רעות. זה נקרא הגלות, גלות מצרים שהוא מצרים לישראל. שלא יכלו להתקרב לצדיק שהוא בחינת משה ולשמוע אליו מחמת קוצר רוח שהוא הפך עריכת אפיים. משה בנו היה בא ופונה אליהם ועושה מסע שלם של הידברות עם זקני ישראל ועם כל העם, ולא שמעו לו מקוצר רוח. שעל ידי זה עיקר ההתקרבות לשם יתברך ולצדיקים אמיתיים, כמו שכתוב שם, כי עיקר עריכת אפיים זוכים על ידי אמונה שהיא בחינת ארץ ישראל, שזה בחינת תפילין. ועל כן שתי פרשיות שניות מדברות מאמונה ששמע ישראל, שהוא אמונת הייחוד, ופרשת ורק עם שמוע שמדברת גם כן מקבלת עול מצוות וביטול העבודה זרה. שהוא בחינת חרון אף, הפך עריכת אפיים. כמו שכתוב, ישמרו לכם בנפתי לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרף השם בכם. נמצא שכל הארבע פרשיות של תפילים מדברים מיציאת מצרים, שהיא בחינת עבודה זרה, בחינת חרון אף. קוצר רוח, לזכות לצאת משם ולבוא לארץ ישראל, שהוא בחינת אמונה. בחינת עריכת אפיים, כי זה עיקר בחינת התפילין. כלומר, אם עד עכשיו רבי נתן דיבר על הכוח של התפילין, לגרום לאדם עריכות אפיים, סבלנות, עיבוד הכעס, לא לכעוס, להבליג על כל העניינים, ויחד עם זאת הוא הדגיש שצריך להיות עקשן מאוד בעבודת השם, להיות עקשן בעבודת השם, לא לוותר לך, לא לוותר ליצר, להיות עקשן ולא לא ליפול יחד עם עם הנפילה, אלא לקום חזרה. אז בא פה רבי נתן ומחדש שעיקר הכוח זה ארץ ישראל. כלומר, כשאדם מניח תפילין בארץ ישראל, הוא צריך לדעת שיש לו מטרה עליונה על מי שמניח ברגעים האלה תפילין בניו יורק, בלוס אנג'לס, בטורקיה. יש לו יתרון של כמה נקודות מעל, בגלל שהוא בארץ ישראל. בטח שהתפילין עם אריכות אפיים, ובטח ש... בוא נגיד שהתפילין פועלים באותם, באותו מצב. רק יש כוח בארץ ישראל למשוך יותר את את הסגולות של התפילין. כן, בגלל ארץ ישראל, בגלל ירושלים, בגלל אבן השתייה. שזה הכוח והיתרון של ארץ ישראל. בגלל זה כולם מתקנים בארץ הקטנה הזאת. כולם נלחמים עליה. מאפריקה ועד אסיה וארצות הברית. אין פעם שארץ ישראל לא מוזכרת שם. עם הזה לא מוזכר. ועל כן סיום פרשה האחרונה שבתפילין, למען ירבו ימיכם ועם אבניכם מעל האדמה, היינו עריכת ימים, שהוא בחינת חיים ארוכים שזוכים על ידי התפילין, שמבחינת ערך אפיים עריכת הרוח, שמשם עריכת ימים. כתוב, השם עליהם יחיו, זה תפילין, שמעריכים ימיו ושנותיו של אדם. את אדם שיודע שחלילה יש עליו גזרה של, לא עלינו קיצור ימים, כדאי להרבות להקפיד יותר על מצוות תפילין, להישאר איתם, ללמוד איתם. כי עיקר החיים על ידי רוח הנשימה, על ידי בחינת עריכת רוח, בחינת ערך אפיים. חמבואר לאל שערך אפיים הוא בחינת זקן דקדושה. ראינו בכל השבעה בטלרס, שעיקר הכוח של הזקן זה עריכות אפיים. בחינת חיים ארוכים, שהוא יכל לחיות. ועל כן אמרו אבותינו זל, הרתחן חייו אינם חיים. זה מה שאמרו בפסחים. שם כתוב, שלושה חיים אינם חיים. אחד מהם זה הרחמנים, מה זה הכוונה היא שהם מרחמים יתר על המידה. לא מדובר על רחמים רגילים, שהוא יתר, הוא דאגן יתר על המידה. מרחם יתר על המידה מתוך דאגה וחרדה יתר על המידה, אז אין לו חיים. הרתחן חייו אינם חיים, כי הרתחן שהוא בחינת קוצר רוח, איפה עריכת אפיים, על כן חייו אינם חיים. כי עיקר החיים מבחינת עריכת הרוח, שהוא בחינת ערך אפיים כנל. הכעס, ודאי הכעס, ודאי שהוא מקצר את החיים. זה הכל רופא אגיד את זה. לא צריך בשביל זה להיות חכם גדול. ועל כן צריכים לקשור התפילין ביד שמאל, שהוא בחינת יד כהה. כמו שמור בתם זכרונם לברכה, כי זה עיקר התפילין של בחינת ערך הפיים, להמתיק ולבטל בחינת יד כהה, שמשם כל האיסורים והמניעות חלילה וחס. את הגמרא למדה את זה מזה שכתוב, לאות על יד ידך. איך כותבים ידך באמת? יוד ד' חף סופית. התורה כותבת את זה עם כף ה', להגיד לי שמה? יד כאה. מה זה יד כאה? זאת אומרת שההלכה אומרת, והמסקנה אומרת, שמניחים תפילין ביד החלשה. איך יודעים מה זה יד חלשה? ביד שלא כותבים בה היא היד החלשה. ככה נפסק. אם אדם עושה את כל המלאכות ביד שמאל, וכותב ביד ימין, מה היד החזקה שלו? יד ימין. עכשיו, במקרה כזה, יש שוט של הבן איש חי, הוא מציע להניח תפילין פעמיים. גם פה וגם פה. להמתיק ולבטל בחינת יד כאה, שמשם כל האיסורים והמניעות חז ושלום, שצריך להעריך רוחו בבחינת עריכת אפיים, ולעבור על הכל כנל. שלא יהיה לו קוצר רוח חז ושלום, שהוא בחינת רוח נחאה, מי יישאנה. רק יעריך רוחו על הכל, שזה בחינת תפילין, בחינת עריכת אפיים, שעל ידי זה נמתק בחינת יד כאה. וזהו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך, ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אברהם אבינו, את מטייל בכל הארץ הזאת. אנחנו דורכים על מקומות שאברהם אבינו דרך. היינו לארץ ישראל, שנשמח לפסוק, וימות תרח בחרן. רש"י פירש שם, עד כאן חרון אף של מקום. ועל כן נשמח לזה מה שציווה השם יתברך לאברהם אבינו, שילך לארץ ישראל. זאת אומרת, חרון אף של תרח היה בגלל עבודה זרה. בזמן שעבודה זרה בעולם, יש חרון אף בעולם. יוצא שמיד אחרי זה כתוב שהשם יתברך ציווה את אברהם אבינו מה לעשות? לברוח מעבודה זרה וללכת לארץ ישראל. זאת אומרת שארץ ישראל היא בחינה של עריכות אפיים. כי על ידי זה ימתיק ויבטל אחרון אף על ידי ארץ ישראל. כי על ידי ארץ ישראל זוכים מבחינת ערך אפיים שהוא הפך אחרון אף. כי אברהם אבינו ראש למאמינים, ועל כן הוא היה הראשון שנתגלה לו קדושת ארץ ישראל. כמובן בזוהר הקדוש, תקל בתקלה עד יתגל ילה. כי ארץ ישראל היא בחינת אמונה, בחינת עריכת אפיים. אברהם אבינו זכה להיות הראשון ש... כאילו הוא נכנס לדין עד שהוא נכנס לארץ ישראל. חי בדין עד שהוא הגיע לארץ ישראל. זה בחינת קדש לי כל בכור, פטר כל רחם מבני ישראל, שהוא התחלת פרשה ראשונה שבתפילין. כי עיקר התפילין נמשכים מבחינת קדושת בכורים, שהוא הולדה הראשונה, שהוא בחינת יציאת מצרים, שהוא בחינת הולדה כידוע. שמחמת זה צריכים לקדש הולדה הראשונה שהוא הבכור. כמו שכתוב שם, והיא כי הקשב פרעה לשלחנו, על כן אני זובח להשן כל פטר רחם הסחרים. כל זה כדי להמשיך על עצמו קדושת הולדת המוחין, שהוא עיקר ההולדה, דהיינו שיזכה לחדש חיותו ומוחו בכל עת כאילו היום נולד, שזה עיקר מבחינת חיים ארוכים שהם מבחינת תפילין. זאת אומרת, שכל יום אני נולד מחדש. זה, דרך אגב, זה גדולה מאוד, זה גבורה וגדולה, שאדם זורק את כל מה שעבר עליו, ואומר, אני היום נולדתי, אני היום מתחיל מחדש, אני זורק את השכל, לא מעניין אותי ממה שקרה עד היום. אני מתחיל דף חדש. זה גדולה, זה הקשנות שהיא באה ממקום של גדולה. כי העצבות היא באה מגאווה. אדם נכנס לעצבות, למראה שחורה, זה בא מגאווה. וכן צריכים ליתן הבכור לכהן או לפדותו ממנו. כי הכהן הוא בחינת זקן דקדושה, בבחינת כשמן הטוב על הראש שורד על הזקן, זקן אהרון שורד על פי מידותיו. בחינת מניה תיקון הדיקנה, דקן הרבה כידוע. זה שאמרו רבותינו, בשמן על ראשך על יחסר, אלו תפילין שבראש. כי עיקר התפילין נמשכים מבחינת כשמן הטוב על הראש, זקן אהרון שורד על פי מידותיו. ועל כן על ידי שנותנים הבכור שהוא הולדה הראשונה לכהן, על ידי זה ממשיכים קדושת הולדת המוחין והחיות, שיזכה להתחדש בכל עת כאילו היום נולד. שזהו עיקר בחינת תפילין, שהם בחינת המוחין וחיים ארוכים שמקבלים מהזקן דקדושה. אני אזכר לאל שאמר שהוא זקן מאוד ועדיין לא התחיל לחיות כלל כאילו נולד היום, כי צריך להתחיל בכל פעם מחדש. ככל שאדם הוא מבוגר יותר והוא נשאר צעיר באמונה, בחיות, ברצון שלו לחיות, להתקדש, להתלהב מעניינים של קדושה, להצליח בגיל מבוגר לענות אמן. כל אמן שאדם זקן עונה, זה לא כמו ילד, לא כמונו, שאנחנו צעירים יותר. זה גם הרבה יותר קשה, הוא אומר לעצמו, מה, אני כבר בן 80. כבר אין לי כוח, אמן, 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 אמן. כל כך הרבה אמן עניתי בחיים, עוד אמן, עוד אמן. כן, עוד פעם שחרית, עוד פעם מנחה, עוד פעם ערבית, עוד פעם אתה עונה את כל האמני, ולא מחמיץ אמן אחד. תחשבו רגע, אדם יזרוק את עצמו עוד 40-50 שנה, עוד 60-70 שנה. יש מין לפעמים הרגשה, נו, מתי זה ייגמר? אבל כשאדם מבין שהאמן שאני אומר עכשיו, לא היה אמן כזה בעולם, לא היה כזה אמן מתוקה בעולם, אז זה עיקר ההתחדשות. וזה בחינת משיח שנאמר בו, אני היום ילידתיך, כי משיח יזכה לבחינה זאת בשלמות שהוא בחינת חיים ארוכים. הרי המשיח הוא הבטלרס השמיני, שבכל עת יתחיל לחיות מחדש, כאילו נולד היום. בחינת אני היום ילידתיך, כי משיח השיג בחינת למעלה מהזמן, כמבואה בדברי רבנו ז"ל. אני היום ילידתיך, כי בחינה זאת שהתפאר העיוור הנעל שהוא זקן ויאניק, שהוא זקן ויחד עם זאת הוא הכי צעיר, בכל העולם העמוס הזה והזקן הזה אינו עולה אצלו כערף עין, כל זה היא בחינת למעלה מהזמן, שזה בחינת חיים ארוכים שיזכה משיח, בחינת חיים שאל ממך, נתת לו, שהוא בחינת דוד מלך ישראל חי וקיים. רק על דוד נאמר, חי וקיים. כי דוד הוא משיח, כי אני יום לידתיך, נאמר נשמת משיח, כן? נשבע השם לדוד, אמת לא יסור ממנה, מפרי ביתנך אשית לכיסא לך. אני נשבע לך שמפרי ביתנך אשית לכיסא לך, שהמשיח יצא מפרי הבטן שלך. זאת אומרת, אפילו הרמב״ם פוסק בהלכות מלכים, שאם נמצאו במשיח כל סימני משיח, ולבסוף באים עדים ומעידים שהוא לא מזרע דוד, אנחנו אומרים לו, אדוני, הצידה, אתה לא משיח. אנחנו לא מקבלים אותו כחזקת משיח אפילו. יש מושג שעד שהמשיח מתגלה לגמרי, הוא צריך להוכיח את עצם המציאות של משיח, ואז בשלבים הראשונים הוא נקרא חזקת משיח, עד שהוא נקרא משיח ממש. ואז אנחנו צריכים להעמיד אותו במבחן, כאילו. כביכול הוא צריך לעמוד בכל המבחנים של מציאות של משיח. וזהו בחינת תפילין, ששם שורש נשמת משיח, כמובן ששורש מלכות משיח הוא בחינת קשר של תפילין. כמו שכתב רבנו שזה בחינת, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. הנאמר בדוד שהוא משיח, צרור החיים זה בחינת קשר של תפילין, שהם בחינת חיים, בחינת חיים ארוכים. וזה בחינת רצועה של ראש שיורדת מהקשר עד הטבור. יש דעה שהרצועה השמאלית צריכה להיות רק עד הטבור, והרצועה השנייה לרדת מהטבור. היום נוהגים את שתי הרצועות ארוכות, כקדושה, ולפי הקבלה כך צריך להיות, כי קדושת התפילין הוא מבחינת הזקנים שזכו לקדש מוחם כל כך, עד שזכרו מה שנעשה עמם מתחילת ההולדה בעת שחתכו את הטבור. כי עיקר גמר ההולדה שהוא בחינת תפילין, בחינת קדש לכל בכור פתח כורך לבני ישראל, הוא חתיכת הטבור, ועל כן נאמר ביציאת מצרים, ומולדותייך ביום הולדת אותך, לא חרת שרך. שרך זה טבור. היינו שקודם שיצאו היו דומים לבלד, אשר בימי אמו ולא קרת טבורו. כי עיקר התפילין הוא בחינת יציאת מצרים, בחינת הולדה, שהוא בחינת חתיכת הטבור. כי אף על פי ששאר הזקנים זכו עוד יותר ויותר. אף על פי כן אי אפשר לגלות עלינו הקדושה בחוץ, כי עם קדושת מוח הזקן שזכר תחילת ההולדה, שהוא חתיכת הטבור, זה ההתחלה של ההתחלה, שהוא עיקר בחינת התפילין שמדברים מההולדה. בחינת קדש ליכול בכור, בלוואי שנזכה לקבל קדושתו. אבל קדושת שאר המוחין ששאר הזקנים אינם מתגלים לחוץ כלל, רק כל אורם נעלמים רק בפרשיות שגונזים בפנים בתוך הבתים, ומשם מקבלים קדושתם, בדרך העלמה והסתר, כי קדושת הזיכרון שלהם מאוד נעלה מאיתנו כמובן המשכיל. דרך אגב, סתם ככה, הסיפור בסיפורי מעשיות של שבעה בטלרי זה סקולה גדולה מאוד לזיכרון. כל שכן, כשאדם קורא את זה עם התפילין עצמם, זה ממש סגולה לזיכרון, כי כל לפי רבנו הקדוש, כל השבעה בטלרי נמצאים בתוך התפילין. סעיף י' זין, רצועה אחת נמשכה עד הלב. הכוונה היא לרצועות התפילין, כי רצועה היא בחינת האור שממשיכים מבחינת עריכת אפיים הנעל, ועל כן צריכים להמשיכה עד הלב להכניס בחינת עריכת אפיים שהוא כבישת כעס בתוך הלב שלא יקפיד כלל אפילו בליבו. את, כשאדם מגיע לדרגה כזאת שהוא ביטל את מידת הכעס לגמרי, הוא אפילו לא מקפיד בלב, זו דרגה מאוד גבוהה שאדם לא מקפיד אפילו בלב, אין לו כעס אפילו בלב, למרות שהמציאות כמעט מכריחה אותו לכעוס, כי הביא אותו למצב של אובדן שליטה, ובכל זאת הוא כזה בעל דרגה רוחנית שהוא הצליח לבטל את מידת הכעס, ולא לכעוס לא רק בדיבור, אלא אפילו לא לכעוס במבט העיניים, ואפילו לא לכעוס בלב. אתה עושה לו רנטגן בלב, אתה רואה שתנועות הלב נשארו שעננות לגמרי. ולא מתוך זה שהוא קר מזג, ומתוך זה שהוא בעל גאווה ומתנסה על הבריות, כי כולם לא נחשבים בעיניו, ולכן אין לו על מה לכעוס. כי כולם נחשבים בעיניו כילד בן 3. אתה תכעס על ילד בן 3 שנתן לך מכה? אפילו אם ילד בן 3 יירק עליך, סתם, באופן הכי הכי מדומיין, אתה לא תכעס עליו כי הוא ילד בן 3. אז יש בני אדם כאלה שכולם נחשבים ביניהם כתינוקים, כילדים קטנים, יש להם זילותה וזלזול בבני אדם, אז הוא לא כועס, לא כי הוא בענבה גדולה, בשפלות גדולה, בהכנעה גדולה, הוא לא כועס כי כולם כעין לפניו, לא נחשבים אצלו מאומה, אז הוא לא כועס. לא מדובר על אדם כזה, אלא מדובר על אדם ש... בדיוק. שזה עיקר בחינת עריכת אפיים, כמו שאמר רבנו ז"ל על עצמו, שזכה לבחינה זאת בארץ ישראל, שיהיה לו עריכת אפיים כזה שלא יהיה בליבו שום צד כעס וקפדה אפילו על השונא הגדול שלו שעושה לו כל היסורים. מי יכול לחשוב ולדמיין כזאת דרגה במציאות? תחשוב במציאות שיש לך אדם שמציק לך ומעיק לך והוא הופך להיות האויב הכי גדול שלך, ובכל זאת אתה בדרגה כזאת גבוהה של ערך אפיים שאתה סולח מראש ומוכל מראש וסולח בדיעבד ומוכל בדיעבד. אף על פי כן אין לו בליבו עליו שום שנאה וקפדה. אפשר להגיע למדרגה כזו, אה? זה צריך להיות ממש בחינה של צדיק יסוד עולם. זה עיקר בחינת עריכת אפיים, ועל כן צריכים להמשיך הרצועה עד הלב. להכניס בחינת עריכת אפיים בלב. דהיינו שלא יקפיד ולא יכפת לשום דבר אפילו בליבו. רצועה של התפילין, מכיוון שהרצועות של התפילין בסוד העליון שלהם מדברות על ביטול מידת הכעס, ככה זה לפי הסוד העליון של הרצועות, אז הרצועה צריכה להגיע לפחות עד הלב. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, שאם אדם הוא במצב של עוני נורא והיום, והוא בא להכין תפילין, מחמת העוני אין לו אפשרות להשיג רצועות אלא בגודל הזה, שזה מגיע לו רק עד הצוואר פה. צריך להתאמץ מאוד להשקיע שהתפילין מינימום יגיעו עד מקום הלב, כדי להכניע את עורלת הלב, כדי להכניע את הכעס, את מידת הכעס. כי כל העניין של הרצועות של התפילין זה לבטל מידת הכעס. מי היה חושב כזה דבר, אה? אנשים מניחים תפילין אלפי שנים, רבבות בני אדם. זה מהות של יהודי שהוא קם בבוקר והוא שם עליו את התפילין. זה סמל של עם ישראל, זה אות של עם ישראל, זה התפילין. כל יהודי יש לו שתי אותות שהוא חייב ללכת איתם יומם ולילה. זה יש את האות של הברית מילה, את האות של השבת ואת האות של התפילין. אז בכל יום יש את האות של התפילין, ושבת היא במקום התפילין. שבת זאת להיות שבת במקום תפילין. אבל חייב שכל יהודי יהיה לו תמיד תמיד שתי אותות. אז תמיד הברית מילה קיימת, ואת השבת בשבת ואת התפילין ביום חול. זה בחינת מה שמשבח השם יתברך את כנסת ישראל. שוררך אגן השר על יחסר המזג. ודרשו רבותינו זל על השבעים סנדרין שהיו יושבים, זוכרים? למדנו את זה במסכת סנדרין, גם בסוטה. שהיו יושבים בעיגול כלבנה. שוררך זה בחינת רצועה של תפילין שיורדת מהקשר של ראש עד הטבור, שנמשכת מבחינת מלכות דוד משיח שהוא חי וקיים. שהוא בחינת קשר של ראש, שמשם נמשכת הרצועה עד הטבור, שהיא בחינת שוררך הגן השר, בחינת 70 סנדרין, שהם כנגד 70 פנים לתורה. יש בתורה 70 פנים, 70 מידות, 70 כוחות שנמצאים חדורים בתורה, שדוד יושב בראשם. דוד זה בחינת המלכות. כמו שדרשו רבותינו זל על פסוק יושב בשבט, יושב בשבט תחכמוני ראש, כי כל השבעים סנדרין שהם בחינת 70 פנים לתורה, כולם מקבלים מדוד משיח שכל חיותו מבחינת הזקנים. הכוונה היא לזקנים, לאותם זקנים שלמדנו כבר בדפים האחרונים, לא מדובר על סתם זקן, אלא אדם שזכה להתעלות רוחנית של זה קנה חוכמה, לקנות את החוכמה העליונה, שהם בחינת 70 פנים לתורה, כולם מקבלים מדוד משיח שכל חיותו מבחינת הזקנים, שהם בחינת תיקוני דיקנה קדישה, בחינת הדרת פנים, בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שכל ה-70 פנים של תורה נמשכים מהם. כמו שכתוב בפתח רבי שמעון, עיין שם, שעל ידי זה נתעוררים מהשינה שהיא הסתלקות המוחין, ועל ידי בחינת הזקנים, בחינת סיפורי מעשיות, על ידי זה נמשכים כל ה-70 פנים של תורה ונתעוררים מהשינה, שזה בחינת ה-70 שנים שחי דוד המלך עליו השלום. גם ה-70 שנה שדוד המלך חי, זה היה במתנה. ממי הוא קיבל אותם? אדם הראשון היה, דוד המלך היה צריך להיות נפל, ככה כתוב. ועל כן היה ממעט בשינה מאוד. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שמעולם לא ישן דוד שיטין נשמה. מעולם לא ישן דוד המלך יותר מ-60 נשימות. מה הכוונה? זה נקרא שנת הסוס. שנת הסוס היא בערך בין 29 דקות לחצי שעה, 30-31 דקות. מה, אתם חושבים שזה פשוט להיות דוד המלך? פשוט להיות רגל רביעית של המרכבה העליונה? פשוט לכתוב ספר תהילים שכל הנבואות וכל רוח הקודש נמצא בתוכו? להיות זה שמשיח אמור לצאת מזרעו? דוד המלך היה ישן ביממה חצי שעה, שיטין נשמה. איך היה לו זמן לישון? כתב כל כך הרבה מזמורים, היה צריך להילחם, היה צריך, הגמרא אומרת שהיה, מכירים את הגמרא, ולא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד ג' שעות, ואני ידיי מלאות בדם ושליה, שהיה בודק דמים, עמל עמל וטורח כדי להגיע לכזה דרגות של יחידה. זכה לנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. הוא היה רואה צאן, הוא היה, הגמרא אומרת שהוא היה, בהתחלה השם ראה את זה, כמו משה רבנו, ראה איזה רחמנות יש לו על הצאן. כי איך היא דלה לטעום טעמה דמותה, כדי שלא יטעם טעם של מיטה. כי השינה הוא אחד משישים במיטה. שינה זה אחד משישים מהמוות. כלומר, אם אדם ישן פי שישים בעומק ממה שהוא ישן באופן רגיל, אז הוא מת. כמו שהחלום זה אחד משישים בנבואה, ככה השינה זה אחד משישים מהמוות. שנמשכה על ידי חטא אדם הראשון, על ידי שאכל מעץ הדעת טוב ורע, זה מתקשר לסיפור הראשון בסיפורי מעשיות, ופגם בעץ החיים שהוא בחינת אור התפילין, כמובן, כי תפילין הם בחינת חיים, בחינת עץ החיים, שנאמר בו ואכל וחי לעולם. זאת אומרת, אם ראית אדם שכל ימיו לא מניח תפילין והוא הגיע לגיל 100, זאת אומרת שלפי הנוסחה המאוד מאוד מאוד פשוטה, כנראה שאין לו עולם הבא, רוב הסיכויים. עם כל הצער, היגון והנחה, כנראה שנתנו לו את העולם הזה. כי הסגולה של תפילין זה אריכות ימים. ומכלל אין, אתה שומע עליו, שאדם שלא מניח תפילין, הוא ודאי ודאי מקצר את ימיו יותר מסיגריות ויותר מכל דבר אחר. זאת אומרת שאם בלי תפילין הוא זכה לגיל 100, סימן שאוי לו ואבוי לו שהוא קיבל את העולם הזה. זאת אומרת, הוא עשה כמה מעשים טובים, נתנו לו את העולם הזה. אבל הוא יגיע למעלה, בוודאי שהמצב יהיה לא נעים. כתוב שמי שלא מניח תפילין נקרא פושע ישראל בגופו. זה נחשב במידה מסוימת החטא הכי חמור בתורה. מבחינת כי כל העבירות יש להם שכר, יש להם עונש. הדבר הזה, הגמרא קורא לו כאילו שהוא יצא מהאות של עם ישראל. זה אות, תפילין זה אות. ממש אות, זה אות. זה ברית בינינו לבין השם. אתה קושר את הברית כל בוקר על הידיים. לא הספקת עוד שעה, עוד שעתיים, אבל תקשור את זה לרגע. אתמול היה אצלי בחור, אומר שהוא לא... הסברתי לו שהוא יכול להניח גם דקה ביום. אז הוא אמר... הוא פתאום התעשת כזה, פתאום הוא קלט, אז הוא אומר, הוא הבין כאילו, אם אני יכול להניח דקה ביום ולוריד, אז בטח שאני אתחיל להניח. הוא רצה להיות יותר מדי, להתפלל את כל התפילה, בעריכות וכו', לראה שזה לא הולך לו, אז הוא גם לא מניח תפילים. זו טעות גדולה מאוד להרבה אנשים. צריך לדעת שאתה מניח תפילים, מוריד אותם, נקרא שהנחת תפילים. גם אם השארת אותם שנייה על הגוף. אבל לא להניח תפילין בכלל, זה נקרא פושע ישראל בגופו. גם אם לא ברחת, יצאת ידי חובה. טוב, אני לא מדבר על אנשים כמונו שכבר רוצים להישאר עם התפילין עוד רגע ועוד רגע, וללמוד איתם, ולהניח רבנו אותם, ושימושה רבה, ותפילין של הרייבד. אנחנו במקום אחר, אבל אנשים רגילים ברחוב, שאתה יודע שהוא לא מניח תפילין בגלל שזה ייקח לו שעה, תסביר לו שיכול להניח ולוריד. נחשב לו הנחת תפילין. אף מלאך בעולם לא יבוא ויגיד לו, אתה לא הנחת תפילין. ובאמת, כותב רבי נתן, אחר החטא, המיטה והשינה הם טובה גדולה. אחרי שכבר היה החטא אדם הראשון, צריך לישון. כי מי שלא ישן, לא יהיה לו התחדשות המוחין. אדם שלא ישן, אדם שלא ישן מספיק שעות, אם הוא יגזים לגמרי, יכולה להתערף דעתו. יכול להשתגע. אין מצב שאדם לא ישן ג' ימים. כי אם לא חטא אדם, היה זוכה לחיים אמיתיים שהוא חיים נצחיים, חיים ארוכים בעודו בגוף. דהיינו שבעודו בגוף היה יכול להיות נכלל באין סוף לעולם, ברצו ושוב, היה יכול להיות נשמה יותר מגוף. ולחיות חיים ארוכים. דהיינו לחדש חיותו לעולם, בבחינת התחדשות החיות של הזקן העליון, שהוא העיוור. שחי חיים ארוכים, מה שכתוב בסיפורי מעשיות, שהוא זקן תמיד ויניק תמיד. וכמה שהוא זקן, הוא נהיה כל יום יותר צעיר. זה תלמידי חכמים, ככל שהם מתבגרים, חוכמתם מתווספת עליהם. המאה הארצות, ככל שהם מתבגרים, חוכמתם מתערפת עליהם. אנשים שאין להם תורה, אין להם עבודה רוחנית, כל שנה התאים נשרפים, כל הפיוזים נשרפים במוח. אלצהיימר, אבל אחר שחטא ואכל מעץ הדעת טוב ורע ונטרד מגן עדן ונתאחז בגופו זוהמת הנחש, בחינת משחה דחיביה, אור הנחש, על כן אפשר לו לחיות בגופו חיים ארוכים לעולם, ואפשר לזכות לחיים נצחיים כי אם על ידי המיטה. כלומר, בלי לישון אדם ימות, הפוך ממה שהיה פעם, שהיא טובה גדולה, כמו שאמרו, והנה טוב מאוד, זה המוות. אמר רבי מאיר, כתוב, מצאתי בפנקסו של רבי מאיר, וכל אשר השם עשה, והנה טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? רבי מאיר כותב שם בפנקס שלו, זה המוות. איך טוב מאוד זה המוות? כי על ידי המיטה שישנה יתחדש מוחו, ואז יזדקך ויתחדש גופו וחיותו. ואז יקום בתחייה בגוף זך וצח שנזדקך ונתברר לגמרי מזוהמת הנחש. לא תמצא צדיק הכי גדול בדור, אפילו עולם מדבב צדיקים, לא תמצא צדיק שלא ישן בכלל. אין כזה דבר. שעה, שעה וחצי, שעתיים, חייבים לישון. דוד המלך, חצי שעה ישן. בכל זאת, דוד המלך, קודם כל הוא כבר בדרגה שהמוח יכול להתחדש גם בלי זה. הוא היה כולו דבוק באילן החיים. ואז יזכה לקבל מוחין חדשים מבחינת תפילין עץ החיים, שהם מבחינת חיים ארוכים, שיזכה אז, דהיינו, שיזכה אז לחיות לעולם חיים כאלו, שבכל עת יתווספו לו חיים ומוחין. היום באמת, מי שיש לו מוח בראש, ולא רק צמר גפן, אז הוא מבין שהאתגר הכי גדול זה להיות עובד השם, לא להיות דתי. להיות דתי, כל הדורות היו דתיים, נמאס כבר להיות דתיים. צריך להיות עובד השם, לא רק להיות עם כיפה על הראש ולראות דתי. צריך להיות עובד השם, זה האתגר הכי גדול. צריך להיות בעבודת השם, להיות עובד השם, להילחם עם הכוח הכי הרסני בעולם, שזה הסמך מם וכל הקט דילה, כל הקט שלו, הסמך מם שהוא רוצה בעצם להחריב את העולם. אז במקום להילחם מלחמות קטנות, עדיף להילחם מלחמה אמיתית, מלחמת עולם אמיתית. זה מלחמה עם היצר, עם המחשבות הרעות, עם המידות הרעות, לשבור אותם, לא לוותר להם. וגם אם אני נופל, אני קם, אני נופל, אני קם, אבל אני לא מוותר אף פעם, זה המלחמה האמיתית, זה הקשנות האמיתית. ואז אדם זוכה, אדם יראה שפתאום תתלבש עליו רוח נבואה. עד שכל מה שיזקין יותר, יזכה להתחיל לחיות מחדש יותר, שזה בחינת חיים של הזקן העיוור, שזה עיקר בחינת חיים נצחיים שיזכו מי שיזכו לעתיד לבוא. כי תענוג תמידי אינו תענוג ואינו נקרא חיים באמת, כי אם כשזוכים לחיות חיות חדש בכל עת, כלומר להיות בעונג שהוא סטטי, שהוא קבוע, אומר רבי נתן, זה לא נקרא עונג. עונג אמיתי זה שהוא הולך וגודל מרגע לרגע, וזה אפשר אך ורק עם הנשמה עצמה, שהולכת ומקבלת הערה מיום ליום יותר ויותר, כי הקדוש ברוך הוא זה אור אינסוף, אור שלא נגמר. זה אור אינסוף, כי אם חם מקור חיים, באורך נראה אור. אם חם מקור חיים, באורך נראה אור. באור שלך אנחנו רואים את האור שלנו. אין אור בלי האור האלוקי. אין אור, זה הכל שקר אחד גדול. אין שום אור בעולם בלי האור האלוקי. וזה עיקר בחינת חיים ארוכים, חיים נצחיים, שיזכו הצדיקים לעתיד אחר תחיית המתים, היינו בחינה הנ"ל, שיזכו לחדש חיותם בכל עת, שזה בחינת תפילין. וגם עכשיו בעולם הזה, שזוכים הצדיקים עובדי השם באמת להמשיך עליהם חיים נצחיים על ידי תורה ותפילה ומעשים טובים, שמתם לב? תורה, תפילה, מעשים טובים. אי אפשר בלי אחד מהם. אי אפשר. תעשה מעשים טובים ותתבודד כל היום ביער, אין לך תורה, אין לך כלום. אדם ילמד כל היום תורה, לא יתפלל, לא יעשה איזה מעשה טוב במשך היום או במשך השבוע, חסר לו עמוד אחד מעמודי העולם, על שלושה דברים עולם עומד. תורה, עבודה, גמילות חסדים. עבודה זה התפילה, קורבנות. אף על פי שכל מגמתם להיות תמיד חיים ארוכים, לחדש חיותם בתוספת קדושה במוחין חדשים וחיות חדש בכל עת, אף על פי כן ומן הנמנע ובלתי אפשר לחיות בעולם הזה חיים ארוכים בלי הפסק. כי בהכרח שהתייגע המוח, אבל כן מוכרחים לישון. יש מצב שהמוח כבר לא יכול יותר. אתה עומד לפני קריסה מוחלטת, ואז אתה חייב לישון. והשינה היא טובה גדולה. כי על ידי שמסלקים את מוחם לגמרי בעת ההכרח וישנים מעט, הרי מה זה שינה? אתה מסלק את המוח. עכשיו אתה שאלו אותך נוסחה במתמטיקה, איפה אתה? עכשיו לא כאן. כל שכן, תוספות, גמרא. ועל ידי זה חוזרים ונתחדשים בבוקר, וזוכה לקבל בבוקר מוחין חדשים. נכון, יש בני אדם כאלה שצריכים לישון אפילו 10 שעות ביום. ויש כאלה אנשים שאין, הם לא מקבלים רוגע בעצבים, אם הם לא ישנים 8 שעות טובות בלילה. אז אדם כזה צריך ממש בעדינות לשחק עם הגוף שלו. לא, ממש בעדינות, כדי שהוא לאט לאט יוכל להגיע ל7 שעות, ל6 שעות, והוא יגיע לזה בסוף. הבן איש חי כותב שתלמיד חכם יכול לישון פחות מ6 שעות. כי התורה אגונה מגנה ואצולה מצלה. התורה מגינה ומצילה. האדם לא ישחק עם היצר וידמיין דמיונות שיכול לישון פחות מ4 שעות. להתחיל לחיות מחדש, שזה בחינת תפילין שזוכים בבוקר אחר השינה דייקה, כמובן בכוונות שעל ידי השינה של לילה ועל ידי התעוררות השינה בחצות לילה שעוסקים בתורה, על ידי זה יוצאים בבוקר אורות התפילין שהם הרשימו של המוחין של אתמול. מה שכתוב בעץ חיים, שאדם מניח תפילין ומושך עליו אור מספירת החוכמה. זה אור עצום שאי אפשר לתאר איזה אור מתלבש על האדם בזמן הנחת התפילין. אם אדם היה יודע את האור שיש עליו בזמן הנחת התפילין, היה רץ ומניח לכל העולם תפילין, לכל היהודים, שנתחדשו בלילה בעת השינה. בידי זה מקבלים אחר כך, בעת התפילה, מוחים גמורים חדשים לגמרי, שהוא עיקר החיים, בחינת חיים ארוכים, ואין בכוונות, ואבן מאוד. כי כל כוונות התפילין, הנה אני מיד מסיים, כלולים בדברנו, בדרך נפלא באופן שיזכה כל אחד לקבל מהם התעוררות חדש ותשוקה נפלאה ועצות גדולות אמיתיות ונכונות בכל עת לעבודת הבורא יתברך לכל אדם ואדם לפי מדרגתו, לפי מקומו ושעתו, באופן שאפילו הפחות שבפחותים יוכל להזכיר את עצמו בהשם יתברך בכל עת, בכל מקום שהוא יהיה, איך שיהיה. כלומר, זה שאתה הנחת תפילין בבוקר, זה יש לך כרטיס כניסה לשמיים, לעולמות העליונים, לאור העליון, לאור של אריכות ימים. יש לך איזה כרטיס ביד, יש לך כוח, יש לך כוח שהנחת הבוקר תפילין. ומי שלא מניח תפילין, זה כל היום הוא בסכנה גדולה. וכבר הערכנו קצת בזה לאל. וכמו שאמרנו קודם, גם אם אדם אין לו זמן ואין לו פנאי, יניח תפילין רגע ויוריד. העיקר לא לאבד מצוות תפילין. אבל תן לחכם ויחכם עוד, כי אי אפשר לבאר הכל בכתב, והמשכיל לחפץ באמת לרחם על עצמו, ולבלי להטעות את עצמו, יוכל לקבל מדברנו כל טוב אמיתי ונצחי.